שבוע טוב לכולכם, אני מקווה שיהיה לכם שבת נעימה, ואתם אוהבים את המזג האוויר שבאמת מאוד נעים פה. אני לא יודע בדיוק בארץ יותר מדי חם או לא, אבל פה מאוד נעים. ברוכים הבאים לכולכם, זה השיר האחרון של הסדרה הזאת עם רב יואל בן נון, ואני רוצה עוד הפעם להודות לו שהוא לוקח הזמן לתת לנו השירים. אחר השיעור היום, שיגמור את השיעור הרגיל, הוא רוצה לעשות עוד 10 דקות, משהו כזה, לגמור על מלחמת השחרור, אני חושב, רוצה לדבר על זה קצת. אז זה יהיה אחר השיעור, יעשה עוד 10 דקות, משהו כזה. נכון, הרב יואל?
כן.
אוקיי, אז בבקשה, רב יואל, אנחנו יכולים להתחיל את השיעור.
ארץ ישראל, מה היא? מה מיוחד בה? אני רוצה לנסות להסביר את הדבר הזה באמצעות, קודם כל באמצעות מפה. שהנכד שלי תכף ישים על המסך, מפה של מידל איסט, אפשר לראות ברור את הנילוס במצרים, זורם מאות קילומטרים מדרום לצפון, נשפך לים, הכל ירוק, כן, מצרים זה בעצם עמק הנילוס. ים סוף עם שתי זרועות, ים תיכון כמו שקוראים לו, ולמעלה רואים יפה מאוד את הנהר פרת. נהר פרת, כך שרואים ברור את מסופוטמיה ואת מצרים, וארץ ישראל זה מין גשר בין אסיה, אירופה ואפריקה, בין מסופוטמיה ומצרים העתיקות, גשר, כל הרוחב, בין ניקח את תל אביב אל ירדן ים המלח, זה כמה? 70 קילומטר? המרחק שלכם מטורונטו לאוטווה זה יותר, נכון? המרחק מתל אביב לרמת עמון, 120 קילומטר, כמה זה? ואיזה זה מדבר? אתם רואים בעיניים שארץ ישראל היא גשר בין יבשות, בין ים לבין מדבר. בין ים לבין מדבר. עכשיו אני רוצה לקרוא את הפסוקים בתורה בספר דברים, אילו זה היה תלוי בי, הייתי מכניס אותם לקריאת שמה. כי הארץ אשר אתה ושם לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר תזרה את זרעך, והשקית ברגלך כגן הירק. אתה ברגל מושך מים מהתעלות של הנילוס, ומשקה את גן הירק שלך. זה לא כל כך פשוט, זה הרבה עבודה, זה מאמץ גדול, אבל אתה יודע שתמיד יש מים. כמעט תמיד יש מים. סיפור כמו יוסף היה נדיר מאוד 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 בצורת במצרים, 7 שנים שהנילוס לא גואה. והנילוס נהר מצרים גואה כל שנה. תלוי כמובן כמה גשמים יורדים שם בערים באפריקה, אבל כל מצרי ידע בדיוק, פחות או יותר בדיוק, המים שזורמים והמים שמגיעים, והארץ אשר אתה ושם לרשתה, לא כארץ מצרימי, אשר יצאתם משם. והארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ צרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. זאת אומרת, זה גם לא נהר פרת. זה לא נהר פרת. וזה לא נהר מצרים, זה משהו אחר. ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. יש השגחה מיוחדת של השם בארץ הזאת. היא ארץ ערים ובקעות, שותה למטר השמיים, וכל שנה זה אחרת. אתה לא יודע באמת מה יהיה. כל שנה אתה עומד, אתה מתפלל, אתה מחכה, אתה לא יודע. יכול, דיברנו על ספירת העומר שמזג אוויר מתהפך, ושרב כבד יכול לשדוף שדה חיטה, ורוח גשם פתאומי יכול להוריד את הפריחה של עצי הפירות. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, וכל שנה היא אחרת. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארציכם ואיתו יורה ומלקוש מאספת בגניך ותירושך ויצריך. אני אוהב להראות שזה מראשית השנה ועד אחרית שנה יורה הגשם שיורד על אדמה חשופה לפני שצמח עשב, מלקוש, הגשם שממלא את התבואה, את הקש של התבואה, גשמי מרץ, מה שקוראים החקלאים, ואספת דגניך, זה עונת הקציר עכשיו, ותירושך, זה הענבים, עוד מעט, ויצריך, זה מסוכות עד חנוכה. זה מראשית השנה ועד אחרית שנה. מראשית השנה ועד אחרית שנה, חמש מילים, יורה ומלקוש, וגנך ותירושך ויצריך חמש מילים. ונתתי עשב ושמחה לבנתך ואכלת וסבבה. הישמרו אתכם ונפתה לבנכם. ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. חרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר ואדמה לא תיתן את יבולה. ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, כוונה החקלאית, שהשם נותן לכם. שמתם את דברי אליה לבנכם על נפשכם. וקשרתם אותם מאות על ידכם, היו לתותפות ביניניכם. כמה אנשים קוראים כל יום מה שכתוב בתפילין שהם מניחים על הראש, על הזרוע ועל הראש, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למה נראו ימיכם בבית בניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם, כי ימי השמיים על הארץ. הארץ הזאת היא גשר צר מאוד בין ים למדבר. והגשם יכול להשתנות משנה אחת לשנייה. יש ממוצע רב שנתי, אבל אף פעם לא יודעים באמת. אתה לא יכול לדעת, זה לא כמו פרט ולא כמו נילוס. אני רוצה להוסיף. משהו ששמעתי מבת שלי שנסעה פעם לטורקיה, לטיול בטורקיה, ביקשתי ממנה מסלול, וסיפרתי לה בטלפון שהם עברו את נהר פרת, שהם לא שמו לב בכלל, והיא אמרה לי, אבא, אתה יודע מה זה טורקיה? ראיתי שני נהגים עומדים באמצע כביש, אחד מחזיק צינור פתוח, מים זורמים מהצינור, מדברים ביניהם כאילו לא כלום, מה אכפת, מים יכולים לזרום. לא מפריע לאף אחד, יש שם מספיק מים, יש שם גשם, יש שם הכל. הם עומדים ומדברים. הם עמדו, הבנות האלה עמדו והסתכלו, הם לא הבינו איך זה יכול להיות, איך אפשר ככה. להחזיק צינור גדול, כמות מים עצומה נשפכת ולדבר כאילו כלום. אז זה טורקיה, משם גשם יורד תמיד. אז זה לא נער פרט, זה מעבר לנער פרט, אבל יש מים. במצרים יש מים, זורמים בנהר, בעיראק, בבל, יש פרט, זורם תמיד. בטורקיה יורד גשם תמיד, בסעודיה יש מדבר לא יורד תמיד, ארצות קבועות על גשר היבשות של הארץ הזאת, הכל משתנה כל הזמן, כל שנה אי אפשר לדעת אף פעם, כל יום אתם צריכים לומר והיה אם שמוע תשמעו, ואם זה, אילו זה היה תלוי בי הייתי מלמד את כולם בעל פה את ארבעת הפסוקים שלפני והיה אם שמוע, כדי להבין מה זה והיה אם שמוע. על מה מדובר כאן? תחזור למפה, ראיתי פעם מפה מטאורולוגית. אין לי, לא השגתי, אבל אפשר להשיג, זה לא קשה, אני חושב. מפה מטאורולוגית, וראיתי את השקע שמוריד גשמים, מסתובב לו מקפריסין עד מצרים, מסתובב לו, ופונה צפונה. ואמרתי, זה פשוט סיבוב, בגלל שזה כל כך קרוב הים והמדבר, השקע הזה יותר גדול מכל הגשר הזה, איך הוא לוקח את הסיבוב? איך נהגים לוקחים סיבוב עם הרכב שלהם? הם חותכים בקיצור, או שהם לוקחים את הסיבוב יפה? אם השקע הברומטרי ייקח יפה את הסיבוב, תהיה שנה ברוכה עם הרבה גשם. אם הוא יחתוך את הסיבוב על החוף של תל אביב, יהיה מעט גשם בארץ, בלבנון ירד הרבה יותר, ובטורקיה הרבה מאוד, וזהו. ובארץ הזאת זה מתנדנד, וזה זז, הארץ הזאת היא כל כך לא בטוחה. בתוך הארץ הזאת יש גם אקלים ים תיכוני וגם אקלים מדברי. מבאר שבע דרום, אז זה מדבר, אתם רואים את זה בעיניים. ודאי אתם מכירים את זה גם מן השטח, אני משער שהייתם במספיק, הייתם פה בשביל לדעת את זה. עבר הירדן רובו מדבר, בין ים למדבר, גשר צר מאוד. עכשיו אני עובר למשהו שקנה אותי לפני שנים רבות, חבר טוב שלי ששמו יוסי לשם, הוא פרופסור לצפרות, אולי המומחה הגדול בעולם לצפרות. נתן לי את מפת נדודי החסידות. כ500,000 חסידות עוברות בארץ שלנו פעמיים בשנה. פעמיים בשנה. בחורף לאפריקה, בקיץ לאירופה ולאסיה, תראו את הקווי הנדידה שלהם. הן לא יכולות לעוף מעל הים התיכון ולא מעל המדבר. אי אפשר לנחות שם. הן צריכות לנחות, הן צריכות לנוח, הן צריכות לשתות ולאכול. הן עוברות דרך הגשר כ500,000 ציפורים, חסידות. שאלתי את יוסי לשם כמה ציפורים בכלל, הוא אומר לי בערך 500 מיליון ציפורים, פעמיים בשנה, כ500 מיליון ציפורים פעמיים בשנה, עוברות בגשר הצר הזה, מאירופה, אסיה, לאפריקה וחזרה. אתם יכולים לראות שיש גם קצת ציפורים שעוברות מעל גיברלטר, אבל הרבה פחות. ויוסי לשם סיפר לי שהיום תופסים חסידות, שמים על הרגל שלהם מכשיר שאפשר יהיה לדעת איפה הם. הוא סיפר לי למשל על חסידה ששמו לה מכשיר על הרגל בברלין, והיא עפה דרך הארץ ומצאו אותה על עץ בדרום אפריקה, ואחרי שנה מצאו אותה שוב על אותו בית בברלין, ועוד חצי שנה ועל אותו עץ בדרום אפריקה. היא יודעת בדיוק איפה היא צריכה להיות, לאן היא טסה, יש לה מקום קבוע בברלין, יש לה מקום קבוע בדרום אפריקה. חסידה בסך הכל היא לא מזיקה לאף אחד, היא לא עושה מלחמות עם אף אחד, היא עוברת פה פעמיים בשנה. יש עוד מקום כזה בעולם, מקום אחד כזה, שלושה מקומות כאלה בעולם. המקום השלישי, אולי אתם יודעים, אתם אמורים לדעת, זה פנמה. בפנמה עוברות יותר ציפורים מאשר במזרח התיכון, אבל במזרח התיכון גם עברה כל ההיסטוריה. בפנמה זה בין אוקיינוס לאוקיינוס, וגיברלטר זה בין ים תיכון לבין אוקיינוס, בארץ ישראל זה בין הים התיכון לבין המדבר. וזה מקום יחיד במינו. כ-500 מיליון ציפורים הלוך וחזור פעמיים בשנה. אנחנו, כמה ישראלים מסתכלים לשמיים ובודקים לראות ומחפשים מתי מגיעות הציפורים, וואו. ואז כשיוסי לשן נתן לי את המפה הזאת, זה היה כשאני אמרתי לו משהו שריגש אותי מאוד. כי אני גדלתי על שיר של ביאליק, של חיים נחמן ביאליק, השיר הראשון באוסף השירים שלו, שגדלנו עליו וידענו אותו כמעט בעל פה, שיר החסידה. אני אקריא לכם אותו מהמסך. זה לא, זה לפני זה. זה. עכשיו זה מבט אל החסידה לא מארץ ישראל, אלא מאוקראינה, מאודסה. אני קורא את זה בהתאמה של ביאליק. הוא עוד לא הכיר את ההתאמה שנהוגה בעברית הישראלית היום. שלום רב שובך ציפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני. אל קולך כי ערב מנפשי חלת בחורף בעוזבך מעוני. זמרי ספרי ציפורי היקרה מארץ מרחקים נפלאות. הגם שם בארץ החמה היפה תרבנה הרעות התלאות. יהודים סובלים באירופה עוד לפני השואה הרבה באודסה. גם בארץ החמה היפה שם. התיס אילי שלום מאחי בציון, מאחי הרחוקים הקרובים, הוי מאושרים הידעו ידוע, כי אסבול הוי אסבול מחאובים, הידעו ידוע מרבו פוסותנאי מרבים, הוי רבים ליקמים, זמרי ציפורי נפלאות מארץ, האביב באין ועולמים, אפשר לחשוב, תמיד אביב בארץ, נו טוב. אם אתה באודסה, אז כנראה ככה זה בעיניים שלך. התיס אילי שלום מזמרת הארץ, מעמק מגיא מראש הרים, עריכה מניפה מלואה את ציון, עם עודה עזובה לקברים. ופה אני רוצה רגע לעצור, כי הארץ, דורות רבים הייתה באמת עזובה. קברי אבות. לא, איפה, לאן נעלמה החקלאות? הרמב"ן כתב וכך בפירושו לתורה, שהארץ לא נותנת את הכוח שלה לאחרים. נו באמת, האם עדיין היא עזובה לקברים, או שכבר חלוצים התחילו באמת, מי הצליח ליצור חקלאות טובה בארץ? מאות שנים זה לא היה, מאות אולי אלפי שנים. וביאליק כבר שמע שיש שרון ויש חקלאות, ואני מדלג. עוד קצת. מה שלום הירדן? ומה שלום הירדן? מימה ובעירים ושלום כל הערים הגבעות. השר מעליהם, האנה נקה ודפורס עלת הצלמוות, זמרי ציפורי על ארץ במצו אבות היחי עם המוות. ו... הנה, ואחי העובדים, הזורעים בדמעה, הקצרו ברינה העומר, מי ייתן לי עבר, עבר זה כנף, ואפתי אל ארץ בינץ השקד התומר, כן, איזה תלאות אני אספר לך ממה שהיהודים סובלים פה, הציפור שהגיע מהארץ. הציפור הזאת הגיע מהארץ, היא מספרת לביאליק סיפורים, הכל לפי הדמיון הסיפורתי שלו, אבל הוא רואה את הציפור. בהמנון המדינה, בשירת התקווה, לפעתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה, אבל, היי, באודסה, ברוסיה, אי אפשר להסתכל למזרח ולראות זריחה. זה לא ארץ ישראל. ברוסיה, באודסה, רואים את הציפורים שבאו מהארץ, זה מה שביאליק לימד אותי כשהייתי צעיר. ואז נתקלתי, וזה מה שהלהיב אותי וריגש אותי מאוד, בשיר שחיברו בארץ על העלייה מאתיופיה. שיר החסידה. באמת, השיר העממי באתיופיה, וזה המשפט היחיד שאני יודע באמהרית, שימלה שימלה, כלומר חסידה, אגרצ'ן ירוזלם דנה, מה שלום ירושלים? כלומר, באתיופיה ראו חסידה, אמרו, יפה בירושלים, מה שלום ירושלים? והם מספרים שעשו קבלת פנים לחסידות כשהגיעו, כי הם עברו בירושלים, איך הם ידעו? בלי מפות, בלי תמונות, בלי כלום, הם ידעו. ושרים את השיר, השיר כבר התחבר בארץ. אף החסידה לארץ ישראל. כנפיים מניפה מעל הנילוס, אל ארץ רחוקה, מעבר להרים שם בית ישראל יושבים ומצפים. חסידה, חסידה, צחור הצוואר, מה ראו עינייך, שירי לי סיפוש. שותקת חסידה, אינה פוצה מקור, היא לא, אין לה קולות. נשענת על רגלה, עוד מעט תחזור. תניף כנף גדולה בדרך אל הקור, בדרך תעצור בציון יראור. חסידה, חסידה, אדומת מקור, האם ירושלים אותנו עוד תסגור? חסידה, הם עשו קבלת פנים לחסידות. ואמרתי, וואו, אותה חסידה, ראה אותה ביאליק באודסה, ראו אותה באתיופיה, רק חצי שנה ביניהם, וגם ברוסיה וגם באתיופיה, הם נשאו עיניים לציפורים, ואמרו, הם הגיעו מארץ, הם עברו בארץ ישראל, הם עברו מעל ירושלים. מה הן מספרות לנו הציפורים האלה? על הקשר בירושלים, קראתי לזה כיסופים לציון על כנפי החסידות. ויוסי לשם חברי אמר לי, יואל, צריך לקרוא לזה ציפור הנפש. ציפור הנפש. הנפש היהודית עם הציפור, ירושלים, ירושלים, היא עברה בירושלים, כולם יודעים, לא צריך ידע מדעי, כולם ידעו באתיופיה כמו ברוסיה, לא יכלו להסתכל בזריחת השמש, זה רק טוב למרוקו, ספרד, צרפת, גרמניה, אמריקה, קנדה. זה לא מתאים לרוסיה ולאתיופיה, אבל הציפורים, הכיסופים לציון על כנפי הציפורים, ואז מצאתי עוד משהו. גם ביאלי כתב שיר חסידה דווקא, תתקדם הלאה. שיר על חסידה, שיר שאני לא נקרא את כולו, ותנפנף החסידה, כנפי ההקלות, ותעוף ותשות בתת הכלכלות, ותחץ ברוח כחץ. ועכשיו הוא מתחיל שיר מזעזע ביותר, שאני קורא לכם את הסוף שלו. זה שיר לא מפורסם, לא למדנו אותו בבית הספר. הבית לפני האחרון, בשתי שורות אחרונות, אך למה באבים שת פיך ותידומי, החץ רווה קשת אף את, ותצרח החסידה במרומים תמרורים, ותנופץ עם קולה אל ראשי הצורים, וינופץ כמו הלב. החסידה תפרפר, תתבוסס בדמה, רק ליבי לב אחד להמה מהמה, כי גדול, כי נורא הכאב. צייד ירה בחסידה הזאת והרג אותה. והחסידה הזאת בשביל ביאליק, זה עם ישראל. זה עם ישראל. שמה דור שלם לפני השואה, הוא מרגיש שהצייד ירה חץ והחסידה התרסקה על ראשי הצלורים. ואז גיליתי מצד שני את השיר של עולי אתיופיה, מסע לארץ ישראל. מסע לארץ ישראל. הירח משגיח מעל, על גבי שק האוכל הדל, המדבר מתחתי אין סופו לפנים, ואימי מבטיחה לאחי הקטנים, עוד מעט, עוד קצת, להרים רגליים, מאמץ אחרון לפני ירושלים. אני אולי לא מדייק בשירה כל כך, זה שיר שחובר על מבצע משה, 600 קילומטר מאתיופיה דרך סודן. אור ירח, זק מעמד, שק האוכל שלנו עבד, המדבר לא נגמר, יללות של תנים, ואימי מרגיעה את החי הקטנים. עוד מעט, עוד קצת, בקרוב ניגאל, לא נפסיק ללכת לארץ ישראל. ובלילה תקפו שודדים, בסכין גם בחרב חדה, במדבר דן אימי הירח עדי, ואני מבטיחה לאחי הקטנים. אתם יודעים כמה מתו שם ביציאת מצרים הזאת במבצע משה? עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום, עוד מעט נגיע לארץ ישראל. בדרך, מאמץ אחרון לפני ירושלים, איפה אימי? ולואית בירח, דמותה של אמי, מביטה בי, אמא, אל תיעלמי, לו הייתה לצידי, היא הייתה יכולה לשכנע אותם שאני יהודי. אותי לא צריך לשכנע. אנשים שהסתכלו בחסידות ושאלו מה שלום ירושלים, והיו נאמנים לתורה במשך אלפי שנים בניתוק מוחלט מכל עדות ישראל. אותי לא צריך לשכנע, אבל יש כאלה שהיה צריך לשכנע אותם, לא כולם היו בטוחים. מה, איפה אנחנו נמצאים? איזה נס מטורף זה שמגיעים יהודים מרוסיה ומאתיופיה באותו זמן לארץ ישראל, והקשר היחיד שהיה אלפי שנים היה דרך הציפורים האלה. ציפור הנפש. אני חושב שאין פער יותר גדול מבחינה תרבותית בין רוסיה לבין אתיופיה. זה שני עולמות תרבותיים הפוכים, רחוקים. אי אפשר לדבר על שום קשר, רק ירושלים מחברת. וזה קיבוץ גלויות, וזה נס קיבוץ גלויות, לכן זה בספר שלי. אז אני מנסה להראות מה זה ארץ ישראל דרך הגשר בין היבשות, בין ים למדבר, מעבר צר מאוד מבחינה אקלימית, מבחינת פסוקי התורה, מבחינת הכיסופים לציון, על כנפי הציפורים, וכאמור, אין מקומות כאלה, כמעט שאין מקומות כאלה. שלושה מקומות בעולם יש למעבר ציפורים כאלה, ובארץ ישראל גם עברה כל ההיסטוריה. וזה עכשיו מביא אותי אל אל השלב האחרון של כל זה, וזה ההיסטוריה. למה בארץ הזאת היו כל כך מעט תקופות של עצמאות? מתי היינו בעצמאות בארץ הזאת? תחזור למפה. יצאנו ממצרים מימי יהושע ועד עליית האימפריה האשורית, היו כ-500 שנה של עצמאות. המעצמות התרחקו. בני ישראל יצאו ממצרים, פלישתים הגיעו מכפתור גויי הים, המצרים איבדו את השליטה שלהם על כנען. ומעצמה צפונית עוד לא קמה. ואז המלחמות היו בין ישראל לבין כנענים ופלישתים, מואבים, עמונים, אדומים, ארמים, עמים בתוך המרחב הזה, מרחב הגשר, אבל האימפריות היו בחוץ. זה חשוב גם מבחינה זאת, כי מה שבחר בארץ הזאת, מה מיוחד בארץ הזאת, לא האלילות המצרית ולא האלילות המסופוטמית. לך לך אברהם אל הארץ אשר אראך, מקום שבו תהיה משוחרר מתרבות מסופוטמיה, וכל שכן אחרי משה מתרבות מצרים. שם אפשר יהיה לבנות את האלטרנטיבה הרוחנית לכל תרבויות האליל ההן של המעצמות ההן. ואז בימי ישעיהו ועמוס הופיעה המעצמה האשורית והשתלטה על הגשר, ואחר כך הבבלית, ואחר כך הפרסית, ומאות שנים הציפורים לא עושות את זה, המעצמות כן. בני אדם הם יצורים משתלטים. הציפורים הם יצורים טובים וחמודים, לא מזיקים. הם לא עוברות פה 500 מיליון ציפורים פעמיים בשנה, הם לא עושות נזק. בני אדם אוי ואבוי. סיפור בני אדם. מה זה בני אדם? אני מדבר על מעצמות. אבל אני מספר לכם רגע, ישבתי פעם עם קבוצה שרצתה לדבר איתי, קבוצה של נוער שוחר שלום, שלום, מה שקוראים שלום, שמאל די רדיקלי, לא חשוב, הם רצו להיפגש איתי, לשמוע מה יש לי לומר. אמרתי, בואו נראה שלום עם גבולות פתוחים. גבולות פתוחים, אנחנו רוצים גבולות סגורים. אז אמרתי להם, תחשבו לרגע שבאיילון תל אביב ובכביש 6 בונים 6 קומות לגובה, כמו כבישים שאתם מכירים באמריקה וקנדה. 6 קומות לגובה, ועוברות פה מסעיות מסין ואזרבייג'אן, מהקפקס ומהודו ומטורקיה ומכל מיני מקומות באירופה, ונוסעות למרוקו ולגינאה ולארצות באפריקה וגם חזור, ויש שם 70 שפות שנוסעות שם על הגשרים האלה, וצריך ללמוד, לדעת את כל השפות האלה כדי לדבר איתם, וצריך שוטרים, וצריך מקומות שבהם הם יכולים לרדת ולשתות ולאכול. הם אמרו לי, הרב יואל בן נון, למה אתה מבהיל אותנו כל כך? אמרתי, זה השלום שאתם רוצים. אמרו, לא, לא, לא. אז מה אתם חושבים? שבשלום הגבולות יישארו סגורים? הם לא ידעו מה לענות לי. אמרתי להם, היו שיחות שלום שמדינת ישראל הציעה שהתחבורה הבינלאומית תעבור רק בבאר שבע ובבקעת הירדן. והמצרים אמרו, לא, אנחנו רוצים לשתות קפה בבוקר בתל אביב. הרי מאות אלפים, לא חסידות, בני אדם עם מסעיות, עם מטענים, מכוניות כאלה ואחרות, מאות אלפים מכל, מאסיה ומאירופה ומאפריקה, ייסעו דרכנו הלוך וחזור, ומה תעשו? הם כל כך נבלו אנשי השלום, הם פשוט היו בשוק. הם לא העלו דבר כזה בקצה דעתם. השלום זה לעשות מארץ ישראל איזה אי מבודד, אבל לא, היא גשר בין יבשות. נו, מה אפשר לעשות? ימצאו פתרונות, יעשו מנהרות במקום קשרים, טוב, נראה מה יהיה. זה לא פשוט בכלל. אני אומר, ברוך השם, בינתיים הוא סגר לנו את הגבולות ונותן לנו זמן להחליט מי אנחנו ומה אנחנו רוצים להיות. וזה לא קל בכלל. בגבול של ישראל ומצרים, הנה עכשיו, נהרגו שלושה חיילים, חיילי צהל על הגבול הזה. הייתי שם לפני כמה שבועות בטיול. הגדר שם, היא לא גדר בין ישראל למצרים, בין ישראל למצרים יש שלום. היא גדר בין ישראל לבין אפריקה. וכל מי שרוצה לשלוח סמים ולשלוח נשק וכל מיני דברים, זה, כי זה לא פשוט. מה עושים בארץ הגשר הזאת? אני חוזר להיסטוריה. אחרי אלכסנדר מוקדון, לא קמה אימפריה מוקדונית, כי הוא נהרג במלחמה, בהודו. וקמו מדינות בית תלמי במצרים ובית סלפקוס בסוריה, ונלחמו ביניהם על השליטה בגשר. ואז קרה הנס החשמונאי, וקמה גם הממלכה החשמונאית ל-80 שנה, 100 שנה, קמה עצמאות חשמונאית על הגשר הזה. ובאו הרומאים ולקחו הכל. עוד מעצמה צפונית, רומא, מה עשתה? השתלטה על הכל. החזיקה בגשר מכל הצדדים, הפכה לרומא הנוצרית, המשיכה להחזיק רומא הביזנטי, המשיכה להחזיק בגשר מאות שנים. כיבוש ערבי. אז מעצמות, מעצמות מוסלמיות, אחת אחרי השנייה, שלטות בגשר. אין עצמאות. באו הצלבנים. אמרו, אנחנו הנוצרים היחידים שרוצים לא ותיקן אלא ירושלים. וזה נתן להם כוח, והקימו ממלכה צלבנית ל-200 שנה. עד שהחריבו אותם שוב המוסלמים. ושוב איובים ופטימים וממלוקים ועותמנים, מאות ואלפי שנים הגשר היה בשליטת מעצמות. מתי נפלו המעצמות? מלחמת העולם הראשונה. קרסו ארבע אימפריות. הקיסרות הגרמנית, הקיסרות האוסטרו-הונגרית, הקיסרות הרוסית והקיסרות העות'מאנית. הבריטים כבשו את ארץ ישראל, קיבלו מנדט והצהרת בלפור ובית לאומי, וקמה מחדש עצמאות של בית לאומי יהודי בארץ ישראל. כלומר, מ-4,000 שנות היסטוריה, בקושי 1,000 שנים הייתה עצמאות במרחב הזה. כי קשה ליצור עצמאות במרחב הזה. זה לא קנדה. זה גשר בין יבשות. זה הכל קרוב מאוד, זה בין ים למדבר, זה בין אירופה, אסיה ואפריקה. זה מאמץ גדול מאוד. זה דורש מאמצים אדירים. והרמב"ן כתב בפירושו לתורה ששום עם לא הצליח ליישב את הארץ הזאת עם זהות. עם זהות, אני לא מדבר על ערים כנעניות, שכל עיר כנענית הייתה לה זהות אחרת, ואלילים אחרים. אני מדבר על זהות לאומית בארץ. אז בית ראשון זה ישראל, ישראל ויהודה, יחד עם מואב, המון מואב ואדום ופלישתים וארמים. בית שני זה בית חשמונאים, יהודה חשמונאים. הצלבנים שניסו להיכנס לראש הזה, לעולם הזה של ירושלים כבירה הממלכה הצלבנית, ואנחנו צריך הרבה מאוד כוחות כדי ליצור זהות, מעמד מיוחד ועצמאי בארץ הגשר. זה בכלל לא פשוט ולא קל, וברוך השם זכינו, אנחנו מדינת קיבוץ גלויות, הרי כל אחד מכם יכול לפי החוק לבוא, כל יום יש חוק השבות, דיברנו על זה, אבל זה דורש מאמצים עצומים, וכל זה מוביל כמובן ישר לחדשות. אתם יודעים, מה רוצה איראן? איראן רוצה להיות האימפריה, כמו השור בבל פרס של פעם, ולהשתלט על הגשר, ולהשתלט על המזרח התיכון כולו. זה מה שהיא רוצה. היא מנסה. ישראל, יש לה הרבה מאוד כוח, אבל ישראל קטנה. כשהאיראנים מסתכלים על ישראל, הם אומרים, מה, בקושי, כמה רוחב יש שם בכלל? כמה? 70 קילומטר בין הירדן לים? מה? זה כלום. ואז הם קוראים את העיתונים בישראל ושומעים את כל החדשות מפה, ואומרים, מה, הם... כלום, אנחנו בקלות נגמור אותם. אני מבין מהמבט שמסתכלים מטהרן, אפשר לחשוב כך. ואכן, האיום של מעצמה צפונית מופיע בתנ"ך בנבואות גוג ומגוג. כן, זה בהחלט, בהחלט איום רציני, כי רוב ההיסטוריה, ארץ ישראל הייתה נתונה תחת מעצמות, ורוב הזמן שהייתה נתונה תחת מעצמות, תחת מעצמות צפוניות. עם אשור, בבל ופרס, ועם רומא וכל היורשות אותה מצפון מערב. צריך כוחות אדירים וסייעת הדשמיא המיוחדת במינה כדי לשמור על עצמאות ישראל בארץ הגשר הזאת, ולתת לציפורים לעבור מעלינו הלוך וחזור, ולחגוג יחד איתם, ולהביא לארץ כל מי שנחשף לראות אותה, ולחיות בה, ולבנות אותה, ולהיות שותף בנס המופלא הזה, ו... אני רוצה לסיים בזה שאמרתי פעם לרבני צפון אמריקה, ישראל מתמודדת עם בעיות קשות מאוד, ואתם מתמודדים מול התבוללות. אתם מתמודדים מול התבוללות. ישראל מתמודדת עם בעיות ביטחון, עם בעיות אקלים, עם בעיות של כור היתוך, של קיבוץ גלויות, עם מחלוקות פנימיות קשות, אבל אנחנו גם מתמודדים עם דמוגרפיה. ואמרתי לרבני אמריקה וקנדה, מדינת ישראל בעזרת השם יכולה להתמודד עם כל הסכנות שלה, אבל עם הדמוגרפיה לא נוכל בלעדיכם. אמרו לי אחר כך כמה רבנים, אף פעם לא דיברו איתנו ככה. כי אמרתי, כל יום הם סופרים אותנו. כמה יהודים יש פה וכמה ערבים מוסלמים בכל הארצות שמסביב, וכמה זמן ייקח לנו לגמור אותם, את מדינת ישראל. ואם מול הדמוגרפיה, אנחנו צריכים אתכם, ואמרו לי שאף פעם לא שמעו משליח של מדינת ישראל כלשהו שידבר ככה. אז אני מדבר כישראלי ומדבר עברית ואומר את מה שיש לי ישר וגלוי על השולחן, וניסיתי להסביר את המיוחד המופלא הזה בארץ הזאת שהיא כל כך הריגה בעולם כולו, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא תמיד מראשית השנה ועד אחרית שנה, והיה עם שמוע תשמעו. עכשיו שאלות.
יש לי שאלה בקשר לדמוגרפיה. אולי זה קצת לא קשור. אבל שמעתי אתמול בשבת מישהו שסיפר פירוש על המדרש של סעודת צדיקים של הלוויתן ושור היער.
שור הבא.
סליחה.
כן.
אז הבן אדם אמר ככה, שהמלחמה בין שור הבר והלוויתן, הם מייצגים את החילונים והחרדים. וכשהחילונים והחרדים יפסיקו לריב, מי שישאר זה כיפה סרוגה. ושאלה לי לכבוד הרב, האם הוא שמע משהו דומה אי פעם, והאם יש לזה איזושהי אחיזה באמת?
אז זה לא נכון. שור הבר והלוויתן אלה המעצמות שעליהם דיברנו קודם. וזה כתוב במפורש בישעיהו, במפורש בישעיהו כ"ז. אתה יכול להעלות את זה למסך?
ישעיהו
כ"ז? ישעיהו כ"ז. דווקא חשוב לראות את הפסוק בעיניים. שור הבר והלוויתן זה המדינות, המעצמות הגדולות.
תודה.
רגע.
עוד גדול.
אפשר להגדיל עוד שם?
יותר נמוך.
היום ההוא. תגדיל קצת. תגדיל קצת. ביום ההוא, עוד רגע, ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על לוויתן נחש בריאה, ועל לוויתן נחש הקלטון, והרג את התנין אשר בים, ובפסוק י"ב, והיה ביום ההוא יחבוט השם משיבול את הנהר עד נחל מצרים, אתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. התנין הגדול, התנין אשר בים, גם ביחזקאל כתוב שזה מצרים. זה התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו. לוויתן נחש הקלטון ולוויתן נחש בריח זה נערות חידקל ופרט. זאת אומרת, הגויים האלה, התנינים והנחשים למיניהם, זה אשור, בבל ומצרים וכל הדומות, המעצמות הדומות להם שמאיימות על עם ישראל. ומי שלוקח את זה לסיפור שבתוך עם ישראל, אני לא רוצה לומר, זה לגמרי, לגמרי, לגמרי לא נכון. הוא לוקח מסגלל שהוא מבין במדרשים שאלה הרשעים, אז הוא שם את זה על הרשעים שנראים לו רשעים מסוכנים באמת, אבל זה פשוט לא נכון. כן, הלוויתן, הלוויתן זה המעצמה. המעצמה הגדולה הזאת, ואורו של לוויתן זה מה שישאר ממנו אחרי שהמעצמות ייפלו. מה שקרה אחרי מלחמת העולם הראשונה, שקרסו ארבע אימפריות, ופתאום ארץ ישראל השתחררה. זה סוכת אורו של לוויתן. יישאר ממנו האור, ואתם תוכלו לשבת בסוכה. מהאור שלו. זה כמובן משל, אבל זה המעצמות. והתנין במפורש בירמיהו ביחזקאל זה פרעו, זה מצרים, יש כמה מקומות, תבדקו ותמצאו את זה, זה הכל על מעצמות הרשע שמקיפות אותנו מסביב, וביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה הזה, בישעיהו זה ממש כמו מלחמות גוג ומגוג ביחזקאל, זה אל מול המעצמות שמחפשות להשתלט על הגשר ועל הארץ, כי מה לעשות, בני אדם יצורים משתלטים, וזה קשה מאוד להתמודד איתם. על שור הבר יש אפשר להתווכח, שור הבר לקוח מאיוב, ושם שור הבר והלוויתן מתארים את הרשע הגדול והעצום, אבל יש לי תלמידות שאמרו לי ששור הבר הוא אוכל רק צמחים, הוא שותה מים, הוא לא טורף, הוא לא כמו הלוויתן, ולכן אולי הוא דווקא מתאר את הטוב, את הטוב מול הלוויתן והתנין הרעים. אז באיוב אפשר להתווכח על שור הבר. האם שור הבר הוא הטוב או סוג אחר של בעל הכוח הרשע המרושע. אבל כל אלה משלים על מעצמות הרשע, על הרשעה בעוצמתה הגדולה, הרשעה שמסביב, ומי שאומר לכם שהרשעה הגדולה היא בתוכנו, כנראה שיש לו בעיה בתוכו.
תודה רבה, זה היה נשמע לי מוזר.
זה היה שיעור קצר מאוד בקטע של התנין ולוויתן. זה קיצור של שיעור שלם, אם את מבינה. מה נראה לך מוזר?
זה שהפירוש שסופר לי בשבת הובא בשם התלמיד היחיד של הרב קוק שקראו לו בן ציון.
לא, זה לא נכון. זה לא נכון, אני למדתי אצל הרב צבי יהודה וזה לא נכון.
תודה רבה.
זה סילופים כאלה, אני לא רוצה לקטרג על בן אדם, בואו נגיד שהוא לא הבין. בואו נגיד שלא הבין.
יש הרבה שלא מבינים, תמיד.
כן, אבל זאת טעות קלאסית, אני נתקלתי בה הרבה פעמים.
מעיין, את רוצה לשים את ה-bird migration, you want to put it on the screen?
I emailed you the bird migration.
Yeah, I don't know, it's too complicated. If you put it on, because I got to switch the format. If you want to put it on, I'll let you share, if that works.
אז זה, בכל אופן, כציטוט של הרב קוק, זה ודאי לא נכון.
אוקיי, אז רבי אולה, אוקיי, hold on. אם, we'll wait one minute. אני חושב שמיים רוצה לשים את bird migrations.
שמתי שאלה בצ'אט.
אני יכולה לשים, אבל, can I share my screen?
Yeah. You should be able to share it.
לא צריך. אני אומר לך שזה לא נכון, נקודה.
הבנתי. זה היה נשמע לי מוזר, באמת.
זה מוזר ולא נכון.
Asher Sha'al Matai Hamitzrim Shaltu Al Akna'anim. Em lo Mitzrayim lo niskar b'sefer Yoshua b'shoftim.
Atshuva hi shebitkufat abronza meucheret. Zot omeret המחצית השנייה של האלף השני לפני הספירה, בערך מינוס 1500 על מינוס 1200, היו הרבה מסעות מלחמה מצריים לכנען, והמצרים שלטו בכנען עד כדי כך, שמלכי כנען כתבו מכתבים למצרים. אני מתרגם. זה נקרא אגרות תל אל אמרנה, תל אל אמרנה במצרים.
אני מכיר את זה. אני חושב שהארכיאולוגים מבחינת המספרים, התאריכים האלו, הם טועים. יש יהודי שהיה בשם ולקובסקי, שהיה פסיכיאטריסט הראשון פה בארץ, שעשה מחקרים במשך 40-50 שנה, ומראה שהמכתבים האלו של אל אמרנה, זה בתקופת המלכים, מלכי ישראל, ולא בתקופה שלפני יציאת מצרים. איפה זה מוזכר בתורה? אם היה נכון, אז אברהם אבינו היה פוגש אותם, יצחק אבינו היה פוגש אותם, יעקב אבינו היה פוגש אותם. אין שום רמז בזה בתורה.
נו, גם לקיום של קנדה אין שום רמז בתורה, כי זה לא מה שבדיוק מעסיק אותה.
אני מכיר את המחקר שלו. אני מכיר את המחקר שלו, ולא נעשה עכשיו השיעור על זה. אני מכיר את המחקר שאתה מדבר עליו. בתורה יש פער ברור מאוד בין ירידת בני ישראל למצרים לבין יציאת מצרים. אנחנו כמעט לא יודעים כלום על תקופת שיעבוד מצרים. התקופה שעליה מדובר בתל אל אמרנה זה בדיוק התקופה ההיא לפי מה שמקובל. אז בואו נשאיר את זה בינתיים לפי מה שמקובל, ואני מאוד נהנה לקרוא שם שמלכים בכנען כותבים לפרעו שאני... שנופל לרגלי אדוני המלך שבע פעמים על הבטן ועל הגב. אז השאלה בדיוק מתי זה היה, נשים אותה רגע בצד. יש גם מכתב אחד שמלך מצרים שולח שר צבא לגזר, תל גזר, מי שמכיר איפה זה, ודורש לקבל 40 נשים יפות, ושום אחת לא תימצא לא מספיק יפה בשבילו, ואני צוחק, נו, אני מכיר את הפרעונים האלה. אז הייתה תקופה שפרעוני מצרים שלטו בכנען, לפי הבנתי, מה שהפסיק את זה, זה יציאת מצרים ועליית הפלישתים. עליית הפלישתים גויי הים ויציאת מצרים, זה הפסיק את השליטה המצרית בכנען, וזה שיעור שלם, כולל הדיון עם המחקר החשוב שהזכרת, ויש לי הספר בבית.
אוקיי, תודה, אוקיי.
איזה מהם? שלושתם? חמישתם? יש שלוש ספרים.
כן, אז טוב, יש לי הספר העיקרי.
Ages and Chaos.
אוקיי, תודה רבה רב יואל על כל השירים באמת, אני רוצים להודות לך, ועל השיר בשיר שיהיה גם בעברית, וגם על באמת התוכן, ותודה רבה. אתה רוצה לעשות הוספה?
אני רוצה להוסיף תוספת.
אז תן לי רק רגע, אני רוצה... לזכור את הרקורדינג ולהתחיל עוד הפעם כדי ש... hold on one minute, I'm just gonna...